טוב, אנחנו נמצאים בפסקה י"ד. יש סוגיה הלכתית כאן. אמר בזריקה, אמר אבמי, אמר בישוע מלוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מי לדעת מלא תלן בה. כלומר, כל העניין להגיד דווקא דבריו של מת, לא להגיד דברים אחרים, זה בדברי תורה, אבל אם מדברים על ענייני העולם, אפשר, עסקים וכו'. אמר, אבל, איכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה. כל שכן מי לדעת. כלומר, אפילו בדברי תורה, רק דבריו של מת, אבל מי לדעת מה? ברור שרק דבריו של מת. כלומר, זה גם וגם.
מרגיף פסק כמו הדעה הראשונה.
וזה ממילא המחלוקת.
מה הכוונה בהספדים?
לא, סתם אתה הולך ליד המיטה או ליד הקבר, רק אתה מדבר דבריו של מת. אז שוב השאלה...
כאילו, זה צרכים שלו על השבחה ו...
גם וגם. גם וגם. אז זה ממילא סוגיה הלכתית. הרב מנסה להסביר כאן את המחלוקת. נראה, טעם המחלוקת תלוי, באיכות טעם נתינת הכבוד של המתים שנתחייבנו בה. טוב, אז קודם כל, הרב כאן כאילו פותח שאלה, למה אנחנו נותנים כבוד למת?
צם אלוקים, לא.
מה?
צם אלוקים שבו, וזהו.
כאילו לכאורה, מה זה? זה פגר. סליחה שאני... כן? מה יש לתת כבוד למת? מה יש לתת כבוד למת? הוא מת, נגמר העניין. בטח שאנחנו מתייחסים למקום הקבורה ולמקום הגופה, כן? כאילו מה יש לתת? זה כאן גוש בשר שטעמו ניתן ממנו וזהו. יש הסתפקות אחת של חז"ל, לבד מה שנסתפקו חז"ל, על כמה פרטים הוא עיקר דחי או עיקר דשכבי. עוד יש להסתפק אם הוא מטעם שהיה הגוף משמש לנפש המשכלת, על כן ראוי להוקירו ולכבדו לכבוד הנפש, או מטעם העתיד שהרי אף על פי שהגוף בזמן הזה הוא חומר אחור שאינו ראוי לכבוד, אבל לעת התחייה שיזדכך יהיה ערכו נפלא גם כן מצד עצמו, כמובן בדברי קמאי ז"ל, כמו שכתבנו כמה פעמים בדרושים בארוכה בעזרת השם יתברך. כלומר, השאלה למה אנחנו נותנים כבוד לגוף? האם אנחנו נותנים כבוד לגוף מצד הוקרה על מה שהיה? הגוף שימש משכן משרת לנפש. אדם לא היה יכול בעולם הזה לעשות דברים, כולל ללמוד תורה, כולל לעשות מצוות, כולל כל הדברים שאדם עושה בעולם הזה, הדברים הטובים, העליונים, אם הוא לא היה עם גוף. אי אפשר לפעול בלי גוף כאן. ממילא זה הוקרה מצד העבר, מצד מה שהיה. אני אומר, וואו, הגוף הזה היה משמש את, את הנפש. גם פה צריך לשאול משהו. היה משמש כוח, גמר את תפקידו ונגמר. כי אין תשמישי מצווה, נכון? מה הדין של תשמישי מצווה? גמרתי את הלולב. כן, גמרתי, מה אני יכול לעשות?
נזרק אותו לפח.
מצד ההלכה הפשוטה, היה אפשר לזרוק אותו לפח. אומרים, בכל זאת עשו בו, תעשה את זה כבוד, שמים בשקית, זורקים לפח. כלומר, אין פה דין גניזה. זה תשמיש מצווה, זהו, זה עשה את תפקידו וגמר. אז לכאורה היה מקום להגיד גם, הגוף עשה את תפקידו וגמר, מה אכפת לי מה שהיה? כנראה צריך להגיד, באופן פשוט, מה הטעם להוקיר את מה שהיה, כדי שנלמד לכבד את הגוף כאן. כלומר, שאתה ככה אומר, וואו, הגוף עשה את תפקידו, שימש את הנפש, ולכן אני מכבד אותו, החי ייתן את ליבו, לכבד את הגוף.
לא משנה אם אדם היה רשע או צדיק?
לא. מה זה לא? ברור שגם בהלכה יש שוני גדול, בין אדם צדיק לאדם רשע לגבי כבוד נפש, כמה צריך לכבד אותו בהלווייתו. כן, הגמרא בכתובות ידוע, נכון, כמה אנשים צריכים לבוא ללוות את המת. ככל שאדם גדול יותר, צריך יותר לכבד אותו. אבל אבל עם אלה הכבוד הזה, מה מטרתו? אפשר להגיד מטרתו להזכיר לכולנו את הכבוד של הגוף. כאן המקום להגיד בסוגריים, הרבה אנשים לא מכבדים את הגוף שלהם מספיק, וממילא מפסידים המון המון דברים חשובים. אי אפשר לחיות כאן בעולם הזה בצורה טובה בלי לכבד את הגוף. הרבה אנשים מאוד גדולים, תלמידי חכמים, אנשי ציבור חשובים, לא מכבדים את הגוף שלהם, ואחרי זה ממילא פחות יכולים לתפקד בענייני הרוח. ניתן משל לדבר הזה, משל דווקא לטובה. נניח נשיא מדינת ישראל, מכירים אותו?
מהסבא רבא הזה?
מר פרס.
מה אתה עושה זה לא ראית משה קוראת היה?
אז זה דוגמה טובה לאדם שכל חייו דאג לטיפוח גופו גם. וזה, אפשר להגיד, תנו הזמן, לא, אבל אפשר ללמוד מזה. זה שאדם יכול לתפקד שנים ולשמור על צלילות ולשמור על חיוניות ולהצליח.
נכון, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
נכון, נשמע אותו דבר. מה? כן, אני לא נכנס לתוכן, אני נכנס לזה שאדם ששומר את גופו יכול לתפקד שנים רבות מאוד. ושוב, נניח אצלנו, צריך לדעת, השנים הכי טובות, לא רוצה לבאס אתכם עכשיו, כי יש לכם עוד קצת זמן לדעת, אבל השנים הכי טובות של האדם זה מגיל 70 ומעלה. זה השנים הכי טובות. מה הכוונה? אפשר להגיד, לא נכון, השנים הכי טובות זה מגיל 30 עד גיל 60. למה זה השנים שאדם הכי הרבה נמצא במעגל העבודה? כן, השנים של התקדמויות בעבודה, גם זה לא מדויק. נתן משל, נניח עורך דין, לא עליהם, כן? אין פה מישהו שלמד משפטי, נכון? אז עורך דין או רואה חשבון, מתי הוא מגיע, אפשר להגיד, לשיא? באיזה גיל בערך אתם חושבים שהוא מגיע לשיא? תלוי, לפעמים כן, בדרך כלל זה באזור גיל 60. כלומר, עורך דין בהתחלה הוא מטפס, 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 בהתחלה הוא עבד נרצע, גם הוא עורך דין, רואה חשבון, והרבה מקצועות ככה, הרבה מאוד מקצועות, גם מחשבים. כלומר, אתה בהתחלה עבד נרצע, עד גיל 35 אתה בכלל, מה? בדיוק, אתה צעיר. אחרי זה לאט 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 אתה מתקדם, מקבל עוד איזה מעמד, וזה עוד כמה שנים מקבל עוד ועוד ועוד, שאתה כבר נהיה אדם גדול, זה באזור גיל 60. עכשיו, פה השאלה כמה זמן אדם יוכל לתפקד באפקטיביות. אם הוא הגיע לגיל 60 והוא רענן ונמרץ וכותב אימו, יש עורכי דין שמתפקדים מצוין בגיל 75, בגיל 80 גם. אם לא, אז נכון, הוא הגיע לשיא, אבל כבר בגיל 65 הוא מתחיל להיות חלש, וכבר אין לו כוח לתפקד ולעשות, אז הוא מקבל פחות עבודה, וככה הוא בעצם בתהליך של שקיעה, ובהמון המון דברים זה ככה. כלומר, היום בעולם לוקח זמן להתקדם, זה במישור של שוק העבודה, אבל גם במישור היותר משמעותי, במישור המשפחה. אדם בשלב א' משקיע במשפחה, נקרא לזה הגרעינית, בבנים והבנות שלו, עד שהם מתחתנים. זה איזשהו צעד. אחרי זה, עכשיו, בדבר הזה, יש המון המון השקעה טכנית. המון השקעה טכנית. כל ההורים הצעירים פה בטח מכירים את זה. אתה צריך לקום בלילה, ולהחליף טיטולים, ולהכיל, ולעשות המון המון עבודה שחורה. המון המון עבודה טכנית. יש כמובן עבודת חינוך, ויש דוגמה אישית הכל. אבל, אז מגיע השלב הבא. כן? כתוב בחז"ל, כל המלמד את בן בנו תורה, ועודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כל המלמד את בן בנו תורה, דווקא הנכד, כאילו קיבל מסיני. למה? כי זה כמו סיני, אתה לא צריך להתעסק כל מיני טכניים, זה הכל על ההורים. אתה יכול רק לדבר על תורה, רק לדבר על אידיאלים, זה מעין עולם הבא. וההשפעות של סבא וסבתא, אם הם רוצים להשפיע, אם רוצים לחנך, יכולות להיות עצומות, כי ההורים הם בדיוק נמצאים במה שנקרא היום מרוץ העכברים, הם בדיוק עמוסים בעבודה וכלכלה, והסבא וסבתא גיל 65, גיל 70 הם כבר מעבר לזה, זהו, הם כבר בפנסיה, כלומר הם כבר אוכלים את הפירות עכשיו. ממילא מה זה מאפשר? מאפשר לבוא ובאמת לחשוב בצלילות ולעסוק בחינוך, חינוך נטו, לעסוק באידיאלים, לעסוק בערכים. באמת התפקיד האמיתי של הסבא וסבתא, אני אומר, אני לא יודע, אני מכיר משפחות זה ככה, וזה פלא. התפקיד האמיתי של הסבא וסבתא זה באמת לתת את האידיאלים הגדולים, את המבט הרחב, מה שלפעמים ההורים הם לא יכולים, גם בגלל שההורים הרבה פעמים נמצאים באימות מסוים עם הילדים. למה? כי הם צריכים להכריח אותם, לך עכשיו בבית ספר. עכשיו יש מבחנים ובגרויות, ותסדר את החדר שלך גם. אז הם קצת נמצאים איתם, ופתאום מגיע הסבא, הוא מעבר לזה. הוא לא, כאילו זה לא את האחריות שלו להגיד תסדר את החדר או תסדר את החדר. אז מה, הוא יכול לדבר על האידיאלים, על ערכים, וקל מאוד לקבל ממנו. כי הוא לא, הוא גורם שבא, כן, בדרך כלל הסבא וסבתא הם אלה שמביאים את המתנות, כלומר, הוא מגיע, הוא נותן אהבה וחום, בלי דרישות, בלי כלום, כי זה לא תפקידו. לא תפקידו להגיד לך תסדר את החדר. אז ממנו הוא יכול לתת אהבה וחום ואידיאלים, וערכים, ותורה. והשנים האלה, אם יודעים לעשות אותם טוב, הם נורא נורא משמעותיות.
איפה הייתה את זה לגבי כזה דבר?
מה?
זה לא כזה דבר מצוי.
זה מה שאמרנו, המלמד בנו תורה. כלומר, יש איזה ערך מיוחד ללימוד מהסבא. שאל אביך ויגדך, אז כן לך ויאמרו לך. כן? אביך ויגדך, יש הבדל בין להגיד לבין לומר, נכון? מה ההבדל בין להגיד ללומר? בדיוק, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל. להגיד דברים קשים מהאבא והאמא של אביך ויגדך, הרבה פעמים הדברים הם קשים, כן, צריכים גם להוכיח אותך וגם לשים אותך במקום וגם להייב אותך הרבה דברים. זקניך הם יאמרו לך, זה יהיה אמירה רכה, הרבה פעמים היא זאת שיכולה להיספג, היא זאת גם שבסופו של הרבה פעמים מכשירה את הילדים לקנות גם מההורים בסוף. וזה מודל שצריך לעשות אותו. יש משפחות זה מובנה, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שאומרים, כאילו מי שזיכה אותי להיכנס לעולם של אמונה, לעולם של תורה, זה הסבא. זה הסבא. כי יש גם הדר זקנים, יש גם כבוד לזקנים, משפחות מתוקנות. יש הדר זקנים, וכאילו, אם רואים שהסבא, היא, למרות שהוא בין 70, בין 80, עדיין קשור לתורה ולתפילות, זה נותן המשכיות עצומה. ושוב, מה זה תלוי כל זה? ביכולת שמירת הגוף. כי אם הסבא הוא בגיל 70, בגיל 75, בגיל 80, כבר על סף פירוק, אז הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לעשות את זה. אם הוא יחיה, כן, אבל בהנחה שהוא יחיה, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יוכל לתת את ההשראה הזאת. אין לו את הכוח בכלל לנסוע לנכדים. יכול להיות יותר הם באים לבקר אותו. אבל אם שומרים על הגוף, אז אפשר. עכשיו, אני פה מדבר על הקצה. אבל האמת זה גם נכון בגיל 40-50. שהכוחות של האדם זה על פי איך שהוא יודע לשמור את הגוף שלו. אם הוא יודע לשמור היטב, הוא חיוני. ואנחנו רואים את זה. שני אנשים בגיל צעיר, אני עכשיו אומר, גיל 60. אחד חיוני, פעיל, יוזם, עושה, חי. השני, כמו שאנחנו נגיד, מה שלומך? סוחבים. הוא סוחב את הגוף שלו איכשהו, אבל חסר לו. חסר לו את החיוניות הזאת, השמחה הזאת, כי הגוף מחביא. ולכן ממילא זה, לכן צריך לכבד את הגוף מצד השני, שזה הצד האחד. הצד השני זה מצד העתיד, וכאן זה כבר דבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק. כי וכאן הדבר הזה הוא כבר מהפכה בכל ההסתכלות. אם נשאל את כולנו, תענו אבל בכנות, אל תענו מה שאני רוצה לשמוע, מה העיקר? איפה העיקר? האם העיקר זה הגוף והעולם הזה עם החומריות שבו, או העיקר זה עולם הנשמות העליון? מה העיקר?
רציתי להגיד
שניהם, אבל זה לא נכון. אדם שלומד מסילת ישרים פשט, אומר, ברור, העולם הזה, זמן העבודה, זמן העמל, העיקר הוא להגיע לעולם הבא. עולם הבא בציור הפשוט הגלותי, הוא עולם הנשמות. וזה הציור.
למה זה גלותי?
גלותי. זה עולם הנשמות. התפיסה של הרב קוק, של רוב המקובלים, הראשונים, כולל הרמב"ן ועוד, זה שהעולם העתידי הוא עולם עם גוף. העולם העתידי, שאנחנו מדברים על עולם הבא, יש עולם הנשמות. עולם הנשמות זה כמו מקרר, משוכלל. בסדר? כלומר, זה לשמור את הנשמות עד בו העולם הבא. אבל העתיד האמיתי שאליו אנחנו מצפים, שאליו אנחנו אומרים, והיה ביום ההוא, יהיה השם למלך על כל הארץ. זה מדבר על עולם אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, זה מדבר על עולם בגוף. זה מדבר על עולם בארץ. עכשיו, זה תפיסה. כי, למה אני אומר זה תפיסה? זה תפיסה שמשנה את החיים. אם הציור הוא עולם נשמות, כיהוד עתידי, אז ההשקעה היא בנשמות. אז ההשקעה היא בנשמה ולא בגוף. אז ההשקעה היא בפעולות הרוחניות, ויש זלזול בפעולות הארציות. ואז אומרים לך, תראה, הפעולה שעושה לימוד התורה, היא גדולה לאין ערוך מכל פעולה ארצית. אומרים, למה אתם לא משרתים בצבא, החרדים? אומרים, אנחנו עושים יותר פעולה, כי אנחנו לומדים תורה. אתה יודע מה זה לומדים תורה? כל מילה שאני מוציא מהתורה, אתם לא רואים, פה נבראים מלאכים, עם כנפיים לבנות ועיגול כזה, והם משפיעות למעלה, משפיעים למעלה המלאכים האלה. כל דבר שאני עושה, בורא עולמות. וככה אדם קורא נפש החיים, שומע איך הוא כל מילה שלו בתורה, בונה עולמות, ונפש, נכון, למדתם נפש החיים, לפחות שעה ראשון כולם, דרך כלל שם עוצרים, כן, אז ממילא אדם לומד נפש החיים, הוא רואה שבעצם מה קורה כאן בעולם הזה, זה הבל, אבל אם לא מעניין אף אחד. שאלה, מה אתה, התורה והמצוות, זה בונה את העולמות הרוחניים, זה שטיטוס החריב את בית המקדש, מה זה משנה בכלל? הוא כבר היה חרוב בעולמות עליונים. הוא רק כמח תחון תחנת. התפיסה הזאת בעצם, אם אדם מאמין בה וחי אותה יפה, תפיסת עולם הנשמות, תפיסת עולם הרוח, הופכת את האדם
מסק אוויר?
לסוג של חייזר, כן? בעולם הזה. כאילו הוא בכלל אומר, הרי מה שאני עושה כאן לא משפיע. מה אתם חושבים? פרנסה תבוא מזה שאני אלמד מקצוע ולך לעבודה? שטויות. פרנסה תבוא רק אם אני אקח את הקלף ויגיד פתאום הכל תורת מהקלף. זה מה שיביא פרנסה אמיתית. זה לא כל השטויות שלכם. אם אני אעשה חלה בצורה של מפתח בראש השנה, זהו, שם תהיה פרנסה. זה המקור, לא כל מיני שטויות כאלה כמו ללכת לעבודה. ואני בכלל ככה מקצין את זה, אבל כן, מי שבאמת מאמין שהעולם הזה הוא סתם, הוא בכלל לא המטרה. כאילו אם אני מסתכל קדימה, אם אני מרים את הראש, אני רואה עולם נשמות, לשם אני בסדר, נו, 60-70 שנה. כן, אני קצת מתאר תיאור של מסילת ישרים. 60-70 שנה אתה פה, נו, בסדר, אבל אתה מדבר אחרי זה על נצח. על מיליוני שנים. אין סוף שנים, כן, הנצח זה לא... אבל המון שנים, אז פה אתה קצת עובד, אתה קצת עמל שטויות, אל תשכח מה עיקר. אנחנו חולקים על התפיסה הזאת מכל מקום. על העולם הבא שאליו אנחנו מצפים, זה תיקון עולם במלכות שדי. זה עולם שבו הכלכלה מתוקנת, המלכות מתוקנת, המשפט מתוקן, עולם שבו אפשר בגוף ובחומר, שהחומר מאוד מאוד יזדקך, בסדר? אבל אפשר יהיה בגוף ובחומר, בארץ ובמדינה, לגלות באופן השלם את רצון השם, את המוסר האלוקי, את האידיאלים האלוקים. לשם אנחנו הולכים. ממילא מי שחי ככה מדבר אחרת. אנחנו מדברים על נצח ישראל. אנחנו מדברים על גאולת ישראל. מה זה נצח ישראל? מה זה גאולת ישראל? מה זה מלכות ישראל? שזה האידיאלים העליונים שאנחנו מדברים. זה דברים כאן, לא דברים בעולם הנשמות. ושוב, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, יש ספר מאוד אמונה, אחד החזקים, בסדר? מכירים? ספר ממש טוב, רב מכר עולמי.
כן, סיימנו אותו כבר, תשב.
אני מקווה. זאת אומרת, כבר פסה. אבל כן, כלומר, זה ספר ממש, תדעו לכם, אתם יודעים שזה הספר הכי נמכר בעולם. אפילו יותר מארי פוטר, ככה שמעתי, אני לא... אבל מי שקורא את התנ"ך, על תורה, על הנבואות, מישהו ראה כאן עולם הנשמות?
כן. לא עולם הנשמות. יכול להיות מוזכר גיהנום.
אין, כמעט ואין פה אזכור לדבר הזה של עולם הנשמות. יהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. בסדר. כלומר, יש איזה אזכורים קטנטנים כדרך אגב באיזה רבע פסוק בשלוש מילים. חזל מחפשים איפה רואים את הדבר הזה כאן. אין את זה כאן. מה שיש כאן מופיע מאוד בולט, שצריך לתקן את העולם. צריך לעשות צדק, משפט. מופיע כאן כל הזמן. צריך לעשות מלחמות, שצריך לפעול לתיקון העולם. זה מה שמופיע כאן, החל מאברהם אבינו, עוד מתחיל מנוח, עוד מתחיל מאדם הראשון. זה מה שמופיע כאן כל הזמן, באופן חד משמעי. זה מה שצריך לעשות כאן, לתקן את העולם. לקחת את העולם הזה ולקשר אותו לקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע כאן. אז בסדר, אז יש אנשים שיש להם מקורות אחרים, יפה מאוד. מבחינתנו זה מקור חשוב מאוד.
חום מביאים מזה את המקור של מה שאנחנו מזה שטויות.
כן, לא, מביאים, אבל אני אומר, מוצאים איזה רמז באיזה חצי פסוק פה, חצי פסוק... אני יודע, בוא תקרא מה כתוב במרחב התורה, בפרשיות, פרשיות שלמות, פסוקים שלמים, ספרים שלמים. נכתבים על תיקון העולם. למה? בגלל מה שהרב כאן כותב. בגלל שאנחנו נותנים כבוד לגוף, לא בגלל שהוא עשה משהו בעבר, אלא בגלל שגם הוא העתיד. הגוף הזה עתיד להזדקך ועתיד לעמוד לעת התחייה. הדבר הזה הוא משנה תפיסת עולם. זאת אומרת שאדם מבין מה התכלית, לא סתם, שמה לדון על עולם הבא?
מה לדונים בזה?
לדון בעולם הבא בשביל להבין מה התכלית וכדי לדעת היום מה העיקר. העיקר הוא לא בניין הרוח, אלא העיקר הוא בניין העולם בהתאם לאידיאלים האלוקים. זה העיקר, לא, גם, אני אגיד אפילו להפך. מטרת בניית הרוח היא כדי אחר כך לרדת וליישם את זה כאן. כל פעם שאנחנו עוסקים בדברים רוחניים עליונים, המגמה היא בסוף להוציא פירות כאן. אני אגיד דבר חריף מאוד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כן? המצאה שירי, כאילו זה חריף. כלומר, זה חריף לבוא ולהגיד כל מטרת התלמוד היא בשביל המעשה. פרשת שבוע שלנו, נכון? אברהם אבינו יושב, ומה הוא עושה שם פתח אוהל?
חפש אורחים.
נראה לך. הוא עכשיו מקבל בני שכינה, נכון? כך חז"ל אומרים. הוא מקבל בני שכינה, אפשר להגיד, הנה! הוא בתכלית, נכון? הוא עכשיו מקבל בני... מה יכול להיות יותר גדול מקבל בני שכינה? ואז מגיעים אורחים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אפשר לשים אותך במתינה, כידוע ששמים אותך במתינה, אף אחד לא שואל אותך, פתאום אתה באמצע שיחה, כן, אז אתה בממתינה, אז אומר השם, כן, תחכה על תעבור מעל עבדך, אם אפשר לא נתק בזמן שאתה במתינה, והוא הולך לקבל את האורחים. זה ביטוי הכי חריף של הדבר הזה. כן, הקבלת פני שכינה, הוא נמצא בגילוי נבואי. האם לא תכלית הכל היא הנבואה? מה מסיעת שרים כותב?
כן.
מה שם בסוף? רוח הקודש! זהו, זה לא נכון. מה כתוב אחרי רוח הקודש? הברית האמיתית של פנחס בן יאיר, מה כתוב אחרי רוח הקודש? תחיית אמיתית. כלומר, כל רוח הקודש, כל ההשגות האלות, בסוף נועדו להחיות את הגוף. שהגוף יפה ו... רוח הקודש מוביל לתחיית המתים בסוף. כלומר, אמנם אין פרק כזה במסיעת ישרים תחיית המתים. כן, כלומר, לא הגיע אליי לשם. כי זה באמת משהו עתידי מאוד, אבל זה מלמד אותנו גם לעכשיו. כל מטרת הלימוד העליון והנשגב ביותר, עד השגות מדרגות הקבלת נשכינה ונבואה, זה כדי לרדת אחר כך ולקבל אורחים כמו שצריך. זה, זה, זה התכלית של הכל. ולכן אומר הרב, או מטעם העתיד, כן וכו'. ואז נפקא מינה, אם מצד העתיד מעניין התחייה, ראוי לדעת כי כוח התחייה תלוי בכוח התורה. איך אפשר לחיות? איך אפשר שהגוף הזה יישאר רלוונטי? על ידי כוח התורה. כי כמו שאמרנו, הרוח מחיה את הגוף. רוח קודש היא גורמת לתחיית המתים. וכדאמו חזל על הפסוק טל אורות עליך, כל מקום שיש בו טל תורה או הדבק לתורה. אז ממילא בזה זוכים לתחייה. אם כן ראוי שיוכר שזהו טעם הכבוד. על כן ראוי לחשות רק בדברי תורה. להראות בזה כבודו באותו הדבר שממנו תבוא שלמותו העתידה. זאת אומרת, אם העניין הוא לא סתם כבוד חיצוני לגוף, בגלל מה שהיה, אלא זה כבוד עתידי, כי הוא עתיד לחיות, כי הוא עתיד להופיע, כי התכלית זה הגוף המתוקן, אז ראוי לא לדבר לידו, מה שעתיד להחיות אותו, מה שעתיד להקים אותו, שכבר הוכן אליה יותר מן החיים אשר הם החיים עדנה, כדאמרו חז"ל, והמתים להחיות. המתים הם כבר בסיס כדי שיחיו. והיא... והיא קדמרי, כן. סבירה לדעיקר טעם הכבוד מפני העבר. לא מפני העתיד, מפני העבר. שהיה שימוש לנפש המשכלת בעולם הזה. ובכל הליכות אדם יש בהם הכנה לשלמות להולך בדרך השם מקיים בכל דרך הדעהו. שכל גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על ערכו של הגוף בעולם הזה, אז כל מה שהגוף עשה, אם זה היה לשם שמיים, יש בו ערך. גם בדיבורי עולם הזה, כיוון שהם אדם רצה בית, רצה עבודה, כדי לתקן עולם, אז הכל יש ערך. על כן, כיוון שראוי לחשות מדברי תורה מטעם ההוראה של העתיד, שעדיין לא בא לידו, קל וחומר על ההודעה של הכבוד העבר, ששייך גם כן בכל מילי אלמה. אשר באמת גם כבוד התחייה, אף על פי שקראת עליה בדברי תורה, מכל מקום מסובבת היא מכל פועל האדם בדרך ישרה. ויסוד הכל מעשה המצוות, כי כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. על כן ראוי לו ולהראות שהכבוד נמשך לו מהצבא בעולם הזה גם כן. אז הרב כאן עכשיו גם בא ואומר, גם התחייה העתידית קשורה לעבודה של העולם הזה, כולל מלדען. כן, אתם רואים שהוא אומר, גם הכבוד של התחייה, הכבוד העתידי, אף על פי שקראת עליה בדברי תורה. זאת אומרת, אדם רוצה לחיות, לעתיד לבוא צריך שיהיה מלא באידיאלים שיוכל להגשים אותם. אבל היא מסובבת מכל פועל אדם בדרך ישרה. כל מה שאדם עושה, הרב מלמד ביטא את זה בדרשה השבוע, באופן מאוד מאוד חריף. לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל מאוד מאוד חריף. הרב מלמד אמר דברים נוראים מאוד. שאם יושבים אנשים ומקיימים דיון מעמיק, האם ראוי להביא דג מלוח
זה.
לשיעור או לא.
לא, אבל כל מטרה זה ללמוד תורה, אז מה
שני? ומעמיקים בעניין הזה. מה השפעות הדג מלוח על אנשים באזור השעה 8:30 בבוקר? מה ההשפעה של הריח שלו, של הטעם שלו, של הגיצור? יש, ואז יש דיונים עמוקים עד לאין חקר לגבי השפעות הדג מלוח. ובסוף הם מחליטים שצריך להביא דג מושן ולא דג מלוח, בגלל הרבה סיבות, כדי שהאדם ממילא יוכל לקלוט יותר את דברי התורה, לשמוח בהם יותר. זה תיקון עולם מלכות שדי. זה גאולה. זה המילים של הרב. זה גאולה. זה גאולה. החליטו על מאושן, זה גאולה. נכון ככה הרב אמר? אני לא ממציא. כלומר, מה הרב רצה להגיד עם העניין העמוק הזה? שבסופו של דבר, האידיאלים צריכים להתלבש בכלים של עולם הזה, וגם מילה דאלמה יש להם ערך אדיר, וכן, וזה מה שהוא אומר, אף על פי שיקרא תלוי בדברי תורה, בקומה באידיאלים, אבל מסובבתי מכל פועל אדם בדרך ישרה, ויסוד הכל מעשה המצוות. כי כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. זה במובן החריף, מי שאומר אין לי אלא תורה ולכן אני לא אשרת בצבא, ולכן אני לא עוסק בתיקון עולם, כי אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. גם תורה אין לו. אין כזה דבר, תורה צריכה להתיישם במעשה המצוות. ומעשה המצוות, כמו שהחתם סופר אומר בארץ ישראל, זה כולל כל הכלכלה. זה כולל כל סדרי החיים והעולם, זה מצווה, כן, חתם סופר הידוע, נכון שם בסוכר, שזה מצווה כמו הנחת תפילין. ואם אדם אומר לא, אז גם תורה באמת אין לו. כי העיקר, שוב, רוח הקודש תוביל בסוף לתחיית המתים. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. כי בסופו של דבר הייעוד הוא להכניס את זה לעולם, וזה העבודה הגדולה. וזה, כן, היום אסור לדבר על זה, שהרב גיא לא ישמע עכשיו מה שאנחנו אומרים, בסדר, זה לא נעים. אבל הרב מנמד אמר פעמים רבות, אולי בגלל זה זרקו אותו מהישיבות רמים עכשיו, אבל חלומו היה להקים ישיבה שלומדים תורה ומעיינים בחיים. בסדר? כן, אתם מבינים את ה...
נאמר איזה פעם בשעד מה שיורים.
חלום של מי?
של הרב מלמד. שהוא חזר להקים ישיבה, הוא אמר השינוי בישיבה שלנו שיהיה שלומדים תורה, אבל מעיינים בחיים. כלומר, העיון יהיה בחיים. כי יש הרבה שמעיינים בתורה, ומריצים את החיים בבקיאות. את החיים זה רק בבקיאות, אין עיון בזה. ואנחנו רוצים מקום שלומדים את התורה, אבל מעיינים בהם. כדי לחשוב איך ליישב את הארץ, כמו שהרב גם אמר בדרשה, ליישב את הארץ מהקושיות שלה. החיים מולידים קושיות, מולידים שאלות מאוד משמעותיות, והשאלה כמה אנחנו מעיינים בחיים, כמה אנחנו מצליחים לעיין בחיים, וזו עבודה עצומה לעיין בחיים. ואסור לזלזל בזה, זאת אומרת, כאילו... הרבה לומדי תורה הם מעיינים בתורה וחיים, בסדר, אין מה, זה לא נכון. וככל שאתה יותר חי את החיים, אתה רואה כמה צריך לעיין בחיים. אתמול בלילה ישבתי עם איזה זוג פה מהיישוב, אמרתי להם כל מיני דברים בענייני זוגיות, אמרו, טוב, למה לא אומרים את זה? אמרתי, זה פשט. אז אמרו, טוב, חבל שלא מודיעים את הפשט הזה. נשואים כבר כמה שנים, אז חבל שלא מודים את הפשט הזה בהתחלה. כלומר, נניח אני אומר עניין הזוגיות, אבל זה כל עניין, יש הרבה מה לעיין שם, איך לעשות את זה נכון, איך להופיע את האידיאל האדיר שאפשר ללמוד עליו שנים, ושליש מתורת הקבלה עוסקת בענייני זוגיות.
ליקוטים
איסורי עריות בפני ההלכה. אבל לא צריך, אפשר לפתוח את הזוהר ולקרוא קצת, רואים כמה מדובר על הנובה ועל הדוחה, על החיבור ביניהם ועל האיכות ביניהם. אז אפשר ללמוד על זה שנים ולעשות את זה גרוע.
מה?
אפשר ללמוד את זה בתיאוריה לנוקווה והדוחרה, הנה פה אותה ללך חיים מלא בענייני נוקווה ודוחרה ואיך, ולעשות את זה בפועל גרוע, כי לא חשבו איך ליישב את זה בחיים ואיך להוריד את הכללים האדירים ואת האידיאלים העליונים האלה לחיים. וצריך עיון גדול בחיים, וזה מתוך הבנה, כמו שאמרנו, של מה העתיד, וזה הכבוד של הגוף. ועד כדי כך אנחנו רואים שמשום כבוד המת אנחנו מבטלים, כן, היה רק שבוע שעבר אחת הלוויות הגדולות בארץ,
בהיסטוריה.
כמה אנחנו מבטלים, כמה אנחנו משקיעים בשביל כבוד המת. והנה הרב קוק מסביר לנו את המהות הפנימית. המהות הפנימית של כבוד המת זה לבוא ולעצור, בשתי הפירושים אגב, זה לבוא ולעצור ולהגיד יש ערך לגוף. שוב, משתי הכיוונים שהרב דיבר, זה עדיין נותן, יש כבוד לגוף, יש כבוד לממש, הרי הנשמה היא נמצאת, לא צריך, כאילו, היא לא מתה. למה אתה נותן כבוד בהלוויה ובשבעה ובכל התהליך? אתה נותן כבוד לגוף, וזה המקום, כמו שהרב כאן אומר, להיזכר שהעניין הגדול הוא בסופו של דבר הגוף, ואי אפשר בלעדיו, והוא גם גם היום אנחנו חייבים להשתמש בו הרבה מאוד, וגם בעתיד הוא התכלית בעצם, תיקון הגוף. כן.
בקשר אם התלמוד והתורה כאילו זה נועד רק להביא לידי מעשה, אז למה יש תורה שהיא לא מביאה לידי מעשה? כל התכלית, אז למה יש...
שאלה מצוינת, תורת השם. לא, היא שאלה טובה. עיין אורות התורה, פרק ו' פסקה ה', בסדר? יש המון פסקאות, אבל תעיין שם יפה, תרגלה דברים חמורים מאוד. חזקים ברוכים.